הסיפור של פורים, זה לא... לפני מספר חודשים פרסם עיתון שוודי קטן, ובה טען פרופסור מאחת האוניברסיטאות הנחשבות בשוודיה, תודה רבה. כן, זה פרופסור שוודי. מה הוא טוען? שהוא מצא איגרת יוחסין המייחסת אותו עד לימי התנ"ך. פרופסור שוודי, שמצא את שושלת היוחסין שלו עד לימי התנ"ך. האידאה לא הייתה מרגשת איש. אלמלא הייחוס היה עד לפרמשטה, בנו של המן המפורסם, צורר היהודים. כמו יש פרופסור שוודי, זה סיפור מסגרו המקום, פרופסור שוודי שטוען שהוא מצא שהוא מיוחס לאמן. כן? מה זה אומר בשבילנו? מלאק. מה? כן? השמועות פשטו במהירות, כך אמרו היהודים, נוכל לקיים מצוות מחיית המלאק בידור עוד השנה. מסע השכנוע היה מפרך, צריך לשכנע את הפרופסור שהוא יסכים שירגו אותו. קיים מצווה. כשהבין הפרופסור רוברט שהדבר כה חשוב לעם היהודי, הוא הסכים למסור את נפשו כפשוט. כן, עשו לו טיש גדול שהוא הגיע לארץ, ולכו כרטיסים לאצטדיון טדי, אבל אז הייתה שאלה, מה השאלה? באיזה מיטה להרוג אותו? בסקילה, בשריפה, בהרג, וכן, איך הורגים אותו? ועם מה הורגים אותו? עם חרב, עם קידו, מי הורג אותו? מה מברכים על זה? הוא הולך מתאר פה את כל ה... איצר, הוא היה בגיל 60 שהוא עלה לארץ. בגיל 62 הוא ראה שכבר, הוא לא רואה שזה כל כך... הוא התחיל להבין למה התכוון פרוק שטען שהיהודים לא עושים שום דבר. כן, כי הם ממשיכים לפטפט על איך להרוג אותו, מתי להרוג אותו, ומי יהרוג אותו, ומי יזכה למצווה, ומה עושים עם הגופה אחר כך. זה צריך לסרוף את זה כי הוא רשע, או זה תשמיש מצווה, כי קיימנו מצוות מחיית עמלק, הם צריכים לגנוז את זה. כן, מכון המקדש, הכינו חרב מיוחדת. בגיל 65 הוא כבר ידע עברית על בוריה, והתחיל להרצות באוניברסיטה העברית. כי הוא לא יודע מה הולכים לעשות איתו. קיצר זה ממשיך, 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 בסוף כתוב שבגיל 83 הוא נפטר, פשוט. וכולם ברחו בהלוויה שהם לא הספיקו ל... כן, מצוות המלאק, מחיית המלאק. טוב, זה מילתא דבדיחותא של פורים. אנחנו נלמד היום משהו מתל פורים. כולם יש דפים? מה היום הכי קדוש בשנה? מה? לא להתבייש. מה? מה השאלה הכי קדוש, מה היום הכי קדוש בשנה? מה? יום כיפור. למה? מדרגה גבוהה. בסדר, גם ראש השנה מדרגה גבוהה. גם שבת. למה דווקא יום כיפור? מה... זה נכון. זה נכון. יום כיפור היום הכי קדוש בשנה. שבת שבתו. כן, ככה התורה קורה. אבל מה... למה זה היום הכי קדוש? איפה זה בולט? שמה? שעם ישראל הוא מתעלה למדרגה מאוד עליונה. נכון. מה עוד?
אבל הרב, דווקא אומרים שכאילו, כולם זה כיפורים, אז יש לך
כיפורים
זה יותר
גבוה. או לפחות כמו יום כיפורים. כן. פורים כיפורים. נכון, זו קושיה גדולה, כי זה יום שונה לחלוטין. כמה מלאכות אסורות ביום הכיפורים? מה? 39 מלאכות, כמו בכל שבת, ועוד 5 עינויים, איסורים, שתייה, אכילה וכו'. כלומר, זה היום הכי הרבה איסורים. בזמן שבית המקדש קיים, זה גם היום הכי הרבה מצוות מאוד 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 מדוקדקות. כן? כל עבודת הכהן הגדול. כן? גם בסוכות יש מצווה לטול לולב, אבל זה לא ברמת התביעה של הכוונות והטהרה שהכהן הגדול, הוא צריך לכפר הכל עם ישראל. כן? הוא לא ישן אפילו בלילה ביום כיפור, כדי שהוא יהיה לגמרי מרוכז בעבודה. שבוע לפני יום כיפור לוקחים אותו לאיזה לשכה, הוא יוצא מהבית, הוא לא רואה את המשפחה, הוא צריך שבוע שלם ללמוד, לחזור על הדברים, לראות את הקורבנות שהוא הולך לשחוט. אז יום הכיפורים, אומר הרמח"ל, זה היום הכי קדוש בשנה. ואיפה בולט שזה היום הכי קדוש בשנה? העובדה שיש בה הכי הרבה איסורים והכי הרבה מצוות. כן? משהו שיש בו המון 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 המון, בוא נגיד, אם יש לי איזשהו טבעת שקניתי בשוק ב10 שקלים, אז אני אשים אותו על השולחן. אם יש לי טבעת שווה מיליון, אז אני אשים אותה בתוך כספת, עם כספת, עם שומרים ועם מאבטחים. ככל שמשהו יותר מוגבל, מגבילים אותו, סוגרים עליו, שומרים עליו, חוסמים אותו, יש פה איזשהו משהו יותר מיוחד. בסדר? ואומר, יום הכיפורים, כל כך הרבה איסורים. זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. מתרגם את זה המהר"ל, הוא אומר, יש פה הרבה איסורים, אז יש פה תוכן מאוד מאוד גדול. יש פה הערה, יש פה קדושה מאוד 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 עליונה. אתם רוצים לפגוש את הקדושה הזאת של יום כיפור? אין שום בעיה, ויש פה המון 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 מלאכות אסורות, מצוות עשה, כדי שתוכלו לפגוש את יום כיפור. באופן, למעשה, המצוות עשה היחידה שיש לנו ביום כיפור זה וידוי, מצוות הוידוי, כי אין לנו מקדש היום. כן? אבל המון המון איסורים זה ודאי יש. ולפי זה אומר הרמח"ל, יום כיפור זה יום הכי קדוש. שני ליום כיפור, מה היום השני בחומרתו? עכשיו, אני הולך ליתרון הזה של מה הכי חמור. למה פסח? יש המון דקדוקים, אבל לא הכל אסור בפסח. שבת. מה ההבדל בין פסח לשבת? בין שבת לרגלים. בין שבת ליום טוב. כל המלאכות אסורות ביום טוב, פרט, אוכל נפש. אוכל נפש, אפשר לבשל. אפשר לאפות אם היה צריך. אז יום כיפור זה הכי חמור, מתחת לזה שבת, כי יש להם מצאת אבות מלאכה. מתחת לזה יום טוב, שגם שם אסור לעשות מלאכה, אלא אם כן, זה לצורך היום טוב של אוכל נפש, לא נצטרך לאכול ולשתות. ביום טוב, אז מותר להכין את זה, אלא יש ביום טוב משהו בשבת, אסור. מתחת ליום טוב, חול המועד. חול המועד גם יש איסור מלאכה. לא, לא, לא עושים את כל הגינה מחדש, ששוטלים את זה, לא עושים את זה בחול המועד. לא בונים חדר בחול המועד, לא צובעים את הקיר בחול המועד. דבר העבד, אם יודע, יש לו עסק שהוא הולך לאבד אותו, או זה קיר שהולך להתמוטט, ואז יעלה לו פי כמה וכמה לשפץ אותו, אז אפשר לסדר את זה בחול המועד. אז חול המועד זה יום שהוא פחות בקדושה מיום טוב שבת ויום כיפור, וגם בולט בזה שיש פחות איסורים בחול המועד. מתחת לחול המועד, יש חודש. זה יום של קדושה, אבל אין שם איסור מלאכה כמו בחול המועד. פחות מחול המועד, חנוכה. בחנוכה אין איסור מלאכה. יש קצת איסור מלאכה בחנוכה. איפה יש קצת איסור מלאכה בחנוכה? מנהג. מנהג שחצי שעה אחרי הדלקת נרות, נשים לא עושות מלאכה. כן? זה המבחן לגברים, האם הם יודעים איפה הסוכר ואיפה הקפה ואיפה הוא מסתדר במטבח. והיום הכי הכי פחות קדוש בשנה, פורים. פורים, אין איסור מלאכה. פורים, אפשר ללכת לעבוד. אפשר, אפשר לקום בבוקר, פרל ותיקי, נשמע קריאת מגילה, ללכת למשרד מ8-4, תבוא הביתה לעשות משתה. החכמים אמרו שמי שעושה מלאכה ביום פורים לא רואה מלאכה, לא רואה ברכה. לא רואה ברכה. זה לא איסור, ודאי לא מהתורה, כי זה חג שהוא מדרבנן. גם חכמים לא אסרו לעשות מלאכה, לעשות עבודה ביום פורים, גם אם זה לא בשביל כסף, סתם לעבוד בגינה, אבל אמרו, מי שעושה את זה לא רואה ברכה. ממליצים, בוא, תשא בפורים, תחווה את פורים, אל תלך לעבוד. אז לפי זה, פורים זה במדרגה מאוד נמוכה. ככה הרמח"ל בונה את זה. ספר דרך השם לרמח"ל, הוא בונה, הוא עושה איזשהו סולם כזה, שיום כיפור במדרגה הכי עליונה, ופורים זה המדרגה הכי תחתונה. אבל אז הוא עושה משהו נוסף. הוא לוקח את הסולם ומשקיף את הסולם. הוא אומר, זהו, הוא מבטל, הוא אומר, יש צד אחר להסתכל על המועדים. לא רק מה יותר קדוש, מה פחות קדוש, אלא אין תחרות. כל החגים שווים, לא שווים הכוונה אותו הדבר, אלא לכל אחד מן החגים יש איזושהי קדושה, איזושהי הערה, מדרגה, שאין בשאר החגים. כן? יום כיפור זה יום הכי קדוש בשנה, אבל יש משהו שבחנוכה יש, וזה חג מדרבנן חנוכה. כן? יש משהו בחנוכה שאין ביום כיפור. יש משהו בחג שבועות שאין בפסח. כל חג יש לו איזושהי קדושה ייחודית, שרק ביום הזה יש. כן? הוא מוסיף גם ואומר שכל חג, כשמגיע התאריך של כל חג, כשמגיע י' ד' באדר, כשמגיע י' ד' בניסן, כשמגיע י' בתשרי, יום כיפור, כל פעם שמגיע התאריך הזה, אז הקדושה הזאת היא מופיעה. הקדושה הזאת מופיעה. וזה חידוש מאוד גדול של הרמח"ל, זה כתוב בעוד מקומות, אבל זה חידוש של הרמח"ל. למה? כי אם נסתכל על החגים מהתורה, חגים מדברי חז"ל, פורים וחנוכה, מה אנחנו רואים? כל החגים הם לזכר. זכר, זכר, זכר. זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה, זכר לענני השכינה, זכר להצלה של פורים, של חנוכה, זכר, 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 הכל זכר. כן? ראש השנה זכר לעקדת יצחק. אז זה אומר, באופן פשוט, אפשר היה לחשוב, כשאני מגיע לליל הסדר, מה זה ליל הסדר? להיזכר במה שהיה לפני אלפי אלפי שנים. התורה מצווה אותנו, קחו הפסקה, פסח, שבעה ימים, במיוחד הלילה הראשון ליל הסדר, תיזכרו, תיזכרו מה היה, עבדים היינו, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והשם הוציאנו ממצרים, וגאל אותנו ועשה מופתים, קריאת ים סוף, וסגר חשבון עם המצרים, להיזכר. להכיר טובה על ליל הסדר. ואז יבוא מישהו יגיד, ליל הסדר זה עניין של תודה. נכון, יש היום לומר תודה, זה משהו חזק מאוד. זה יפה מאוד, אני חושב. יש מחברות תודה, ואתם מכירות את זה? זה מאוד חזק. יש סעודות תודה, כמו סעודות עמנו, זה תודה, 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 דבר מצוין. אז ליל הסדר זה פשוט תודה ענקית, שהשם ברא את עם ישראל, הוציא אותם ממצרים, הוציא אותם כעם. אבל אומר רמח"ל, זה לא שלם, ההסבר הזה. ליל הסדר זה לא רק איזשהו ערב שהתורה אומר לנו, תעצו הכל, תעשו כל מיני דברים, תשתו יין, תאכלו מצות, חרוסת, מרור, כל הדברים האלו, כדי להיזכר במה שהיה. לא. יש איזו משמעות יותר עמוקה. וזה הולך על פי המילה, מה זה לזכור? מה זה לזכור? לזכור, שנייה, לזכור זה... to remember, נכון? מסכימות? אמרתי את זה נכון? לזכור זה to remember, בסדר? אני בכוונה מתרגם לאנגלית, כי זה מאוד מבליט משהו מאוד חשוב ביחס ללשון הקודש, נסביר את זה עוד רגע. לזכור זה to remember, אבל המילה לזכור יש יותר ממשמעות אחת בעברית. יש המון המון מילים בלשון הקודש, יש לה כמה משמעויות. יש לה כמה משמעויות, כן? כמו, דיברנו על זה פעם? רגל. ורגל, נכון? אבל יש שלושה רגלים. או לרגל החתונה קנינו שמלה. זה לא הרגל הזאת, זה רגל אחר. כן? יש מילים בלשון הקודש שיש להם המון משמעויות. כן? והמון שורשים, כזב. כזב זה שקר, זה כזיב, זה אכזבה, ויש המון המון, יש עושר גדול מאוד. מצד אחד יש מילה אחת שיש לה הרבה משמעויות, מצד שני, בלשון הקודש כן רואים שיש איזשהו נושא שיש לו המון 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 ביטויים, שונים. כן? התעלות, התרוממות, תמיכה, גדילה, התפתחות, למה ככה במילים? זה לשון הקודש. לשונות אחרים הם לא כאלה, כמובן, הם בלשון הקודש. מאוד מולד מול אנגלית, כי באנגלית כמעט כל מילים שיש להם שתי משמעויות. כל דבר יש לו מילה אחרת. ולכן המילה לזכור, פירוש ראשון, to remember. כן? לפיכך אנחנו, לפי זה, אנחנו יושבים בליל הסדר וזוכרים, מתרפקים על העבר. Remember. זה לא עכשיו. עכשיו אנחנו עושים כל מיני פעולות, מצוות, להזכיר לנו. אבל המח"ל אומר שצריך להבין את הזכר גם מלשון to mention. מה זה mention? mention זה לציין. להזכר. כשאנחנו עושים הזכרת נשמות. זה לא זיכרון הנשמות. היה וזהו, נגמר, בוא נזכר, בוא נתרפק. להזכר, כולם מאזכרים את, את, את הגוף של הנפטר. זה שהוא שחק דורגל, זה שהיא בשלה, וזה. אנחנו מאזכרים את הנשמה. הנשמה היא במציאות. לא במציאות המגושמת שלנו שאוכלים לתפוס אותה. אבל הזכרת נשמות זה להנחיח. משהו שהוא, שהוא קיים במציאות. ברובד יותר מופשט, יותר רוחני. הוא קיים במציאות. כן? זה אומר הרמח"ל שאנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אנחנו לא זוכרים אירוע שהיה בעבר, אלא אנחנו מזכירים את החירות של ישראל, שהיא בי"ד בניסן מופיעה שוב. מופיעה שוב. התאריכים, החגים שלנו, הם לא תאריכי לזכור אירועים, אלא הם תאריכים שאותה ההערה, אותה הקדושה, אותה המדרגה שהתגלתה באותו אירוע היסטורי, חוזר ומתגלה בתאריך השנתי. כן? כפי זה אומר הרמח"ל, שהתורה מצווה אותנו בכל מיני מצוות, בכל החגים, וגם חכמים שתקנו לנו את חנוכה ופורים, גם כן תקנו לנו מצוות. למה המצוות האלה? זה לקבל שכר, נכון. לצאת ידי חובה, נכון. יש משהו יותר עמוק. שנקיים את מצוות החג בחג, זה הדרך שלנו לפגוש את ההערה של היום. מה שמאוד בולט נגיד בליל הסדר. ליל הסדר, החירות של עם ישראל. ורואים המון המון הלכות של ליל הסדר, שזה דרך חירות. יושבים כבני מלכים, ומי שחובה לדאוג לכל אדם עני, שיהיו לו 4 כוסות. למה? למה? בחג סוכות לא כתוב שצריך לדאוג לו שיהיו לו יין לקידוש. אני יכול לעשות קידוש על לחם. אם אין לו לחם, אז הוא לא עושה קידוש. אם אין לו כסף לקנות לולב, אז הוא לא קונה לולב. הוא פתור, כי אין לו. אבל 4 כוסות? לא, זה משהו מאוד 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 חשוב ביום הזה. כי למה אנחנו שותים ככה הרבה כוסות יין? לא, יש הרבה הסברים. אחד ההסברים זה כי אנחנו כבני מלכים. כי אנחנו צריכים להתנהג בחירות. זה לא הצגה. יש הלכה שאומרת שבכוסות של ליל הסדר, שכל אחד ימזוג לשני. כן? שאף אחד לא ימזוג לעצמי. כל פעם מישהו יש ימזוג. למה? אז אנחנו רואים, דרך חירות. דרך חירות. או הלכה שיותר נוגעת לגברים, לשתות בעשבה. כן, לשתות בעשבה. למה לשתות בעשבה? זה דרך חירות, דרך בני מלכים. אה, זה יפה. אם מישהו שתה בלי להסב, מה ההלכה? הוא צריך לשתות שוב פעם, בעשבה. זה לא איזה הצגה. זה המצווה. להתנהג פה בהתנהגויות של חירות. למה? כי כשאנחנו עושים את המצוות האלה שמבטאות את החירות, וכמובן מרור, מצה, וקורבן פסח שיש, לעשות כל המצוות והמנהגים של ליל הסדר, כמובן סילוק החמץ, אנחנו פוגשים את קדושת היום, פוגשים את ההערה. כן.
הרב, אם אנחנו מבינים לפגוש את ההערה, כשאנחנו עושים מצוות, למה
אנחנו עליהם
צריכים ללמוד את
זה
כל פעם
מחדש, להתחבר לזה רגשית?
כאילו,
למה לכאורה טכני
זה לא
מספיק? אתה אומר, אפשר פשוט לעשות את זה טכני וזהו? יכול להיות שמישהו שותה יין בעשבה, כן? לא יודע, אני שותה יין בעשבה, אני אפחד שלא ישפך לי על החולצה, וזה, אני לא בדיוק מרגיש שזה חירות. יותר מסובך זה לאכול את הכורך בעשבה. כי שם יש את החרוסת בשביל לתתן ביס וזה הכל משפריץ, וזה... זה בלגן גדול. אז אתה רוצה להסב, מצד שני, אתה לא רוצה להתלכלך. זה, אתה לא מרגיש שזה בן מלך באותו רגע. אבל לא תמיד מה שאנחנו מרגישים, זה משקף את מה שקורה. כן? יש אדם ששבת זה בשבילו עינוי. עינוי, הוא צריך להיות בקשר עם החבר'ה, וטלפון, ומשחק, וטלוויזיה, לא יודע מה, הוא חיית, הוא מחשב את זה. שבת זה עינוי. זה באמת מה קורה, מה שקורה לנשמה שלו כשהוא בשבת? לא. נשמה שלו היא חוגגת, נשמה שלו שמחה ומהירה. הוא לא מרגיש את זה. נכון, לא תמיד אנחנו מרגישים את זה. כן? אתה צריך לדעת, היחס העקרוני למצוות, עוד לפני התגובה הרגשית שלנו, אין לדעת. המצוות האלו הם הכלים שלנו לפגוש את הערת האלו. כן, תצאי לשאול שאלה.
כן, אבל
זה
קרה, אתה עושה השאלה.
כאילו, לא הבנתי, כאילו, משני דברים, שלא הבנתי איך אפשר להגיד שכיפורים כיפורים, גם כאילו, זה יום הכי קדוש של זה, הכי קדוש. וגם, כאילו, במקום שבסוף שניהם הם עתידים לא להתבטא, אבל לא אחד יש לו חושב את הערה שונה, אז כמעט זה כאילו...
זה
מה שנקרא, העולם הוא לא שחור לבן. אם אנחנו אומרים שכיפורים זה כמו כיפורים, זה לא אומר שיש שניים קדושים, באותה מדרגה. זה אומר שיש איזשהו דמיון ביניהם. איזשהו דמיון ביניהם. יחד עם זאת, יש גם פער ביניהם.
אז למה מתאר
לזה שזה משהו כיפורים? לא, אי אפשר לומר את זה, כי בצורה פשוטה, בצורה יבשה, יום הכיפורים זה מדאורייתא. פורים, תקנת חכמים. וגם פורים, לא חזרנו לארץ ישראל. אבל זה על מדגישים, עדיין עבדי אחשוורוש אנחנו. כולו תחת המלכות הפרסית. כי יש איזושהי בחינה בחג פורים שזה דומה לכיפור. אבל נגיד יום הכיפורים מאוד בולט בזה שבעיקר אנחנו לא מתעסקים עם הגוף בכלל. אין, כל הלא אוכלים, לא שותים, לא זה. פורים זה בדיוק הפוך. לא מתעסקים עם השכל. יש צדדים שהם שונים לחלוטין. חז"ל אומרים, פורים כיפורים, דן לך, יש איזו נקודה, יש איזו ממשק, יש פה איזה דמיון. כן? וגם בגלל, מורכב. יש בחינה כזו, יש בחינה כזו. טוב. אז אני רוצה לקרוא איתכם פה בפנים את דברי הרמח"ל בדרך השם. מכירות את הספר הזה? יש ספר מסילת ישרים של הרמח"ל. זה ספר מוסר, יסודי, מספר אחד בכל הספרות של חז"ל בתחום הזה. ויש לרמח"ל המון ספרים בפנימיות, דעת ואמונות, כלומר ויכוח, אוויר במרום, קלף פתחי חוכמה, זה כל מיני דברים בפנימיות התורה. ויש את הספר הקו האמצע, שזה דרך השם ספר לא עבה, בטוח יש לו פה, אני משער. הספר יסודות אמונה, ובחלק הרביעי שלו הוא מסביר קצת על החגים והמועדים. שם הוא בונה בעצם את הסולם הזה של יום כיפורים זה הכי קדוש ומדרגתיות, ואז הפסקה שהבאתי פה זה בעצם הפסקה שהוא בא ואומר שיש צד שכל החגים אין אחת יותר מן השנייה, אלא כל אחד יש לו את ההערה שלו. וההערה הזאת חוזרת בכל שנה בתאריך. כשאנחנו מגיעים לליל הסדר, אנחנו לא נזכרים, אנחנו מאזכרים את החירות, היא קיימת, היא באוויר. אם נעשה ליל הסדר וזה, אז אנחנו נפגוש אותה. אומר כך, ואולי, מלבד, חוץ מהקידוש, מדרגות הקדושה הזו, הנשאר במדרגותיו, שהוא משוער ונמדד במדרגות, כפי מדרגת קדושת הימים, חוץ מזה, חוץ ממדד הקדושה של הימים, יש עוד עניינים פרטיים, ספציפיים, ייחודיים, מיוחדים, לכל זמן מזמנים אלה כפי עניינו. יש משהו שיש בחנוכה שאין בליל הסדר. בשורש כולם, מה העיקרון היסודי שעומד מאחורי הכל, הוא סדר שסדרה חוכמה עליונה, חוכמת השם, חוכמה אלוקית, שכל תיקון שנתקן, כל אור גדול שהאיר בזמן מן הזמנים, במתן תורה, ביציאת מצרים, זה אור גדול שהופיע. בשוב תקופת הזמן ההוא, כשהתקופה הזאת, התאריך השנתי שב, חוזר בכל שנה, יאיר עלינו אור מעין האור הראשון. תחודה שתולדת התיקון ההוא במי שקיבלו. כן? כשאנחנו מגיעים לחג פורים, יש בו הערת יום פורים. הקדושה של פורים, ההערה, האור הגדול, המדרגה הגדולה, הקדושה הגדולה שהייתה אז בשושן, חוזרת ומאירה בכל שנה ושנה בתאריך. כן? לכן אם אני אקרא את המגילה היום, אז אין איזשהו תועלת. היום אולי כן. חז"ל אומרים שי"א, י"ב, י"ג אפשר לקרוא מגילה למי שאין מגילה יותר מוכנה. לא נהגו ככה. לכולם יש מגילה. אבל אם אני קורא את המגילה בליל הסדר, הסדר זה ערב קדוש, אני אקרא מגילת אסתר. לא עשיתי כלום, לא נפגשתי עם ההערה של פורים. עם הקדושה המיוחדת של פורים, שעוד לא אמרנו מהי. כן? כן.
ממש קשה לראות את האור הגדול הזה, כאילו גם אחרי שלומדים את זה באמת ולמדנו פה מלא לנו דרשת פורים, אז בואו, את אומרת, פשוט ממש קשה להרגיש את האור הגדול, כאילו לא אמורים להרגיש, כאילו איך בכלל מגיעים לזה.
העולם של הרגש במצוות מאוד מאוד חשוב, כי מישהו שהוא מרגיש משהו, אז הוא אומר שהוא מתחבר עם זה, הוא חי את זה. הוא חי את זה יותר. אבל צריך לדעת שהמצוות הן פעולות שהן פועלות עלינו, פועלות על המציאות, גם אם אנחנו לא מרגישים. גם אם אדם איתו לולב, או מישהי תדליק נרות, כי היא חייבת לעשות את המצווה הזאת. היא עושה את זה, למה זה? היא לא שונאת את זה, אבל היא לא מרגישה פה איזה התרגשויות מאוד זה. היא עושה את המצווה, אנחנו צריכים לדעת שההתרחשות הפנימית היא מתרחשת. ההתעלות הפנימית, הטהרה הפנימית, זה קורה. גם אם אנחנו לא מרגישים את זה. כן? יש מדרגות שאדם גם ביחס למצוות מסוימות, או בכלל, שהוא ממש מתרגש ממנו. זה מיוחד. אני פעם ראיתי מישהו שהוא גמר ליטול לולב, ואז הוא צריך להכניס את זה חזרה למה. הוא נשק את ארבעת המינים שלו. כן? אף פעם לא עבדה בדעתי לנשק את ארבעת המינים. כן? מה לנשק את ארבעת המינים? חיפשתי, לא מצאתי איזה מקור. זה כמו לנשק כל דבר, כמו נשק ציצית, נשק מזוזה, נשק ספר תורה, זה תשמיש של קדושה. אפילו פחות, כי הוא לא חייב גניזה, ארבעת המינים. זה לא כמו מזוזה או תפילית שצריך לגנוז אותם, יש בהם קדושה עצמית. כן? אבל זה אומר שהאדם הזה, הוא ארבעת המינים אצלו, הוא, כן, הוא גם חווה את זה ברגע שלו. אבל אנחנו לא תלויים בזה. אנחנו רוצים בזה, לא תלויים בזה. בסדר? טוב. והנה, סוף שורה ערבית. על פי זה, על פי העיקרון הזה שבכל תאריך שנתי של פורים, של חנוכה, של פסח, מאיר אותה ההערה שהייתה באותו אירוע היסטורי, על פי זה נצטווינו בחג, בכל העניינים שנצטווינו לזכר יציאת מצרים. כן, זו דוגמה של ליל הסדר. כל המצוות שהן לזכר יציאת מצרים, נצטווינו במצוות האלה לא כדי לזכור, אלא כדי לפגוש, להנחיח, להזכר את אותה הערה שהייתה ביציאת מצרים. כי ביות התיקון ההוא תיקון גדול מאוד שנתקנו בו, כמו שזכרנו למעלה, הוקבע, הקדוש ברוך הוא קיבע במציאות, שבשוב תקופת הזמן ההוא, שמגיע התאריך השנתי, יאיר עלינו אור מעין האור שאיר אז. תחודש בנו תולדת אותו התיקון, ועל כן נתחייב באותם עניינים. אומר הרמח"ל, כל המצוות של התורה ביחס לחגים, הם בעצם נותנים לנו את המסגרת, המעטפת, לפגוש את ההערה של היום, לפגוש את הקדושה של היום. כשאדם ביום כיפור לא אוכל, לא שותה, זה נשאר מכל האיסורים האלה, הוא פוגש את יום כיפור. כשהוא עושה גם מצוות וידוי, הוא ביום כיפור. הוא מרגיש ממש רע, הוא רעב, הוא עייף, הוא צומם. הוא מרגיש, זה, יש לו כאב ראש, לא משנה. גם אם הוא לא מרגיש איזושהי התרוממות, הוא נמצא ביום כיפור, פוגש את ההערה של יום כיפור, והוא מקבל בתוך הנפש שלו מה שהוא יכול לקבל. כן, שאלה. כל השנה מזכירים את זה במצרים, כן? פרשה שלישית של קריאת שמע, בשחרית בערבית. נכון? כל הזמן צריך לזכור את זה. אבל לזכור את זה יציאת מצרים שבליל הסדר זה מהתורה. לזכור את יציאת מצרים שבכל יום זה מדורי חכמים. זה אומר שגם כל יום יש איזושהי נגיעה קטנה בחירות הזאת. אבל מצה לא אוכלים כל השנה. אפשר, אבל זה לא מצווה. זה לא מצווה, זה אומר שזה לא, זה לא היום, זה לא מתאים, צריך את הזמן. כן? מה יקרה אם אני אוכל מצה בסוכות? לא קרה כלום. מה קורה אם אני יושיב קוף בליל הסדר ואוכל מצה? לא קרה כלום. מה קורה אם גוי אוכל מצה בליל הסדר? לא קרה כלום. האדם מישראל שאוכל מצה בליל הסדר, קורה פה משהו. כן? קורה. עכשיו אנחנו רוצים לנסות להבין מה ההערה של חג פורים. בפסח ציינו את זה הרבה, כי זו דוגמה מאוד טובה, מאוד בולטת, שזה עניין החירות. אבל מה היה הדבר, איזה הערה, הרי מה היה בפורים? הייתה גזרה. נלחמנו, חזרנו בתשובה, נלחמנו, וניצחנו, ובדלה הגזרה, ונה, פה הוא היה, סוף סוף תלו את המן. בסדר, רוב החגים שלנו הם זכר לאיזשהו הצלה. תעשו חשבון. יציאת מצרים זה הצלה, חנוכה, פורים, כן? הכל הצלה. אז מה? אז איזה הערה הייתה בפורים? מה היה שם? אומר המהר"ל, בוא ניקח את העיקרון של הרמח"ל, הוא לא אמר את זה כי המהר"ל קדם לרמח"ל ב-200 שנה, אבל הוא הולך עם העיקרון הזה, בוא נסתכל במצוות, הרי התורה מצווה אותנו ממצוות לכל חג כדי שדרכם נפגוש את ההערה של אותו היום. אז אומר המהר"ל, בואו נסתכל על המצוות של פורים. מה מאפיין אותם? דרך זה נצליח אולי להבין איזה הערה הייתה אז. איזושהי התחדשות, איזושהי מדרגה חדשה שהתגלתה אז בישראל, בישועה הזאת בשושן. והיא חוזרת כל שנה, בי"ד אדר, באדר. ואותה אנחנו רוצים לפגוש. אז מה המחנה המשותף של המצוות של פורים? חוץ מזה שהכל מתחילות באות מ'. כן, רגע, כן.
אם יש סדר של קדושה, כמו יום כיפור והשבת,
אני חושב שלכל החגים צריך להתכונן. יום כיפור נותנים לנו 10 ימים, או אפילו כל אלול להתכונן. שבת, אומרים מיום רביעי כבר מתחיל להתארגן, אז יום חמישי לכבס, לא לדחות את הכיבוס ליום שישי, לעשות את הקניות, כן, כן. חנוכה, ברגע האחרון תורכים, קונים שמן ומטבעות שוקולד. נכון, נכון. הולכים לפגוש פה הערה יותר גדולה, קדושה יותר עליונה. צריך להתכונן אליה. קודם כל צריך גם לדעת המצוות. איך מקיימים את המצוות? משלוח מנות, מתנות לאביונים. איך מקיימים? באופן המעשי הכי פשוט. כי המצוות זה לא רק כדי שנצא ידי חובה, זה לא רק כדי לקבל שכר. זה כדי לפגוש את מה שטמון ביום הזה. אז מה המצוות של פורים? מה מאפיין אותם? כן, יש מאוד מאוד בולט בן אדם חברו, מאוד בולט, בולטת הנתינה. משלוח מנות לשתיהו, מתנות לאביונים, משתה וסעודה, אז עושים סעודות גדולות. הרמב"ם כותב שאם מישהו עושה סעודה ולא מזמין אליו אנשים שאין להם איפה לסעוד, אז זה לא סעודה של שמחה, זה סעודה שמחת קרסות. הקרס שלו, הוא רק רוצה לאכול, אלא אם הוא לא מזמין זה מישהו, זה אלמנה או זה מישהו, זה כל אחד יש מישהו, זה יכול להיות שזה לא מישהו אלמנה, יכול להיות שזה מישהו שהוא יודע שלא, אתה יודע שלא הזמינו אותה, אז תזמינו אותה, כן? ככה הרמב״ם כותב. וגם המקרא מגילה זה ברוב העם, יש איזה משהו של קהילתיות, של התאחדות. וזה נכון לכל יום. שלוח מנות זה המרבה, אומר רמב"ם, מהווה אחלה שלום דרור. זה מחבר. הוא שכן שלי, חברה שלי, זה, אבל היא נותנת עכשיו מתנה, והיא נותנת לי, וזה יותר מחבר. נו, אז אפשר לעשות את זה בכל יום. משלוח מנות זה עניין של שמחה? אם זה עניין של שמחה, אז בוא נעשה את זה גם בפסח ושבועות וסוכות, ושמחת בחגיך. אבל לא, המהר"ל אומר, לא, 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 משלוח מנות זה דווקא ביום פורים. כי יש פה איזה משהו שקשור להערה של יום. פה צריך לנסות להבין מה בעצם היה שם. בפשוט מה שהיה שם, יש גזירה של המן, וחזרו בתשובה, ניצחו. בטלה את זה. אומר המהר"ל בעצם, מול מי ישראל עומדים? אחשוורוש, אחשוורוש זה לא הבעיה. זה בעצם ישראל מול המן. כן? ישראל מול המן. מה? המלחמה, כל האירוע של פורי, זה לא ישראל מול אחשוורוש. למרות שאחשוורוש הוא מולך על 127 מדינות, אחד המלכים הגדולים ביותר בעולם, חזקים ועשירים ביותר בעולם, אבל המלחמה היא לא נגדו. המאבק במהות שלה היא לא נגדו. הוא חתם על זה, והצבא שלו היו חס שלום, להרוג ולאבד את ישראל חס שנה. אבל בעומק זה בעצם ישראל מול המן. ביתר דיוק, ישראל מול עמלק. יש פה מאבק רוחני. עוד לפני ההתרחשות הצבאית. המאבק הרוחני הזה הוא מאבק מאוד מאוד משמעותי בכלל בעולם. זה לא ישראל מול ישמעאל או ישראל מול יוון, ישראל, לא, זה ישראל מול עמלק. לישראל יש איזה עומר, איזשהו אמונה, איזשהו עומר אמוני של החיים שלהם, ועמלק יש להם עומר אמוני הפוך לגמרי. כן? חז"ל אומרים שאין הכיסא שלם כל זמן שעמלק בעולם. כל זמן שעמלק בעולם, אין כיסא השם, מלכות השם, שלם. כן? המלאק זה בעצם כפירה. כפירה והשם אחד. ממנו באים גם אחרי זה גם הנצרות, ועבודה זרה, וריבוי האלילים. אבל קודם כל כפירה והשם אחד. זה העומר של המלאק. אין השם שלם ואין הכיסא שלם, כל זמן שהמלאק בעולם. רק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מתי שהמלאק הוא מסתלק מהמציאות. זה המלאק. ומה העומר של ישראל? השם אלוקינו, השם אחד. כן? כמו שאנחנו אומרים במלכה בשבת, אתה אחד ושמך אחד, גוי אחד בארץ, שעם ישראל עם גוי אחד, שהם אחד, מתגלה בעולם שהשם הוא אחד. זה הסדר. ישראל מייחדים שמו, ערב הבוקר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז ישראל הם העומר המציאות של עם ישראל, ויש השם אחד. חז"ל יקראו לזה ייחוד השם.
מה
השם? העומר של עמלק זה אין השם. אין. כפירה בהשם אחד. אלילים, עבודה זרה, או אין אלוקים, אבל אין השם אחד. השם אחד הכוונה שכל המציאות הזאת היא דבר אחד. תחת הנהגה אלוקית אחת, עם מגמה אחת. כן? עמלק הוא כופר בזה שיש השם אחד. וישראל, כל העומר שלהם, כל המשימה של הקיום שלהם, זה שיש השם אחד. ישראל מוסרים את נפשם על קידוש השם, על ייחוד השם, לגלות שהשם הוא אחד. זה המאבק פה. ישראל, כדי שהם יגלו שהשם אחד, הם צריכים להיות קודם כל מאוחדים ביניהם. עם ישראל צריך להיות מאוחדים. שעם ישראל מאוחדים, ככה כתוב בשל"ה הקדוש, שהם מאוחדים חברתית. שכל הסיעות, המפלגות, העדות, כולם ביחד מאוחדים, אז שם השם מתגלה בעולם. יותר ויותר, וכל העיניים של האנושות נפתחות, יש השם אחד, אין הרבה אלילים, ואין איזה. אבל אם חס ושלום עם ישראל מפוזר ומפורד, אז השם אחד לא מתגלה. אומר המן, זה עם אחד, אני יודע בדיוק מי הם העם. זה העם שהם טוענים שיש השם אחד. הם אומרים, בעצם המציאות שלהם יש השם אחד. אבל, אומר המן, למזלי, הם מפוזרים ומפורדים, לא רק פיזית ב-127 מדינות. הם מפוזרים ומפורדים בדעות שלהם, ברצונות שלהם. יש איזו פירודיות, לא שנאה, אבל פירודיות. המן אומר, זה השעה שלי. זה עכשיו השעה משחקת לי. אם ישראל מפורדים, אני יכול לפגוע בהם. וכך אני גם מחליש את שם השם בעולם. זה מה שמעניין את המן. מעניין אותו להחליש את שם השם בעולם. כי זה המלך. איך ישראל מנצחים את זה? שנייה. איך ישראל מנצחים את זה? חרבות, טנקים, רובים. היו מלחמות, אבל מה היה קודם? לכנוס את כל היהודים. היהודים נקלו לעמוד על נפשם. לא לעמוד על נפשותיהם. לעמוד על נפשם האחת. הם התקהלו ואומרים, אנחנו אחד. אנחנו אחד, שעם ישראל מתאחד. אז שם השם מתגלה, והשם הוא אחד, והאחדות של השם מתעצמת בעולם, מה קורה לעמלק? הוא נחלש. זהו, לא צריך להילחם בו. כן? לא צריך להילחם. היהודים ביקשו עוד יום, נכון? כך סוף המגיע, ביקשו עוד יום לפגוע בזה. לא היה צריך. ברגע שעם ישראל מתאחד, השם אחד נקרא להם, וזהו, המלא כבר הסתלק, מה שנקרא. זה המאבק הרוחני פה. האם ישראל יגלו את האחדות הנשמתית שלהם, גם בהתנהגות שלהם? אז זה מכריע את המלא. ורואים חכמים שזה הערת פורים, לפי המערד, יש עוד הסברים להערת פורים, אבל זה הערת פורים, גילוי אחדות ישראל, שהיא מביאה לגילוי של השם אחד, ייחוד השם. אז חכמים מתקנים לנו מצוות שבכל שנה, בתאריך הזה, כן? אם אני נותן היום משלוח למנות, לא עשיתי כלום. פרגנתי. לא עשיתי מצווה. לא פגשתי את ההערה הזאת של האחדות של עם ישראל. דווקא בו ביום. נותנות לאביונים, משלוח מנות, משתה, מגילה, הכל בו, אין תשלומים. אי אפשר להשלים. דווקא ביום הזה, כל המצוות האלה הן באות בעצם להעצים את האחדות. שהיא נותנת לחברה, וזאת היא נותנת לשכנה, והוא נותן להוא, זה עוד נתינות של מתנות לאביונים, של משלוח מנות. יש פה יותר ויותר ויותר גילוי האחווה, האחדות. וגם מתנות לאביונים, למה אנחנו נותנים מתנות לאביונים? כי הם מסכנים. כתוב בתורה, וכי ימוך מה זה ימוך? ימוך זה נחלש, הוא עני, הוא מסכן, הוא ירד מנכסיו. אחי ימוך אחיך ימח, והחזקת בו, תן לו צדקה. מראה לו, שימו לב למילה, למה אתה נותן לו? כי ימוך אחיך. אתה נותן לו כי הוא אח שלך. וכשאתה נותן לו, אתה עוד יותר מעצים את האחווה פה, את האחדות בעם ישראל. אין מצווה לתת צדקה לגוי. אם המצווה זה לתת למסכנים, אז מה זה משנה מי אני נותן? לא, אין מצווה. יש מי שאומר שאסור לתת לגויים, אבל ההלכה, אם יש, נותנים לעניים יהודים, ויש שם גם גויים, נותנים גם להם. נותנים גם להם. קיימת מצוות מתנות לאבים נתת לגוי? לא. היום, אתן היום צדקה לגוי, קיימתי מצוות צדקה? לא. עשיתי מעשה טוב, אבל לא קיימתי מצוות צדקה. כי צדקה זה אחווה, זה בתוך עם ישראל. לא כי אנחנו לא דואגים לגוי. דואגים גם להם, נותנים גם לגוי. כן, נותנים גם לגוי. אבל עיקר המצווה זה אחיך. בסדר? יש המון המון מצוות של אחיך. גם ביחס לריבית, איסור ריבית. אחיך לא תשיך, כן? בגלל שהוא אח שלך. לא, לא כי זה לא יפה לקחת ריבית. אלא אם אתה חושב לקחת ממנו ריבית, שכחת שהוא העם שלך, שהוא אח שלך. כמו שמאח שלך באמת, מאותו האמא לא היית לוקח ריבית, אז ככה מכל אדם מישראל לא רואה שתקח ריבית, כי הוא אח שלך. אז כל המצוות האלה באות להפגיש אותנו עם ההערה של פורים, עם ההערה של אחדות. וזו ההערה, היא בעצם סוג ההערה שהייתה אז בפורים, שהתחזקות של האחדות הזאת, והיא מכריעה את המלאק, היא מכריעה את הכפירה. כן. כשהאר
אמר שכיסא מלכות השם שלם,
בזמן, נגיד, בזמן מלכות דוד, גם המשיך לתוך מלכות שלמה, לכל העמים מסביב היה מאוד ברור. האלוקים של היהודים זה אין עליו. יש השם אחד במציאות. כן? אבל כשעם ישראל לא במדרגה הזאת של טהרה וקדושה ואחדות, כן? אז זה לא מתגלה ברור. כתוב בתפילה בראש השנה, אנחנו אומרים שלעתיד יהיה השם אחד ושמו אחד. שם אחד הוא תמיד השם אחד. אבל שמו, איך אנחנו, איך העולם פוגש, לא אחד. לא רואים שהשם אחד הוא מנהיג את כל המציאות. כן, יש כפירה ועבודה זרה ואתאיזם, חילוניות, כל הדברים. אבל התפילה בראש השנה אומרים, שוידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמה באפו, כל אשר נשמה, כל מי שנושם, יאמר בפה מלא, השם מלך של כל העולם. השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. כלומר, איך העמים, איך האנושות תזהה שיש אלוקים שהוא מושל בכל המציאות, זה השם אלוקי ישראל, זה השם האלוקים של היהודים. כלומר, שם השם מתגלה בעולם לפי המצב של עם ישראל. כן? אז גם, בית המקדש זה חלק מהשלמות הזאת. זה גם יכול להיות בלי בית המקדש, אבל זה בשלבים שלמים. כן? זה יכול להיות גם זה. אבל זה בעצם שישראל בגלות, אין בית מקדש, אין ארץ ישראל, אין ממלכה, אין סנהדרין, אין כהונה, אין כלום. אין לך חילול השם גדול מזה, חז"ל אומר. זה נורא לעם ישראל שם בגלות, אבל זה מחלל את שם השם. כן? עד כדי שאחרי חורבן בית שני, ככה הרב קוק מסביר, כבר עוד לפני זה קצת, כבר מתחילים לצוץ כל הדתות, הנצרות, האסלאם, איפה הדברים האלה מתפתחים? כי העומר הזה שהשם אחד של עם ישראל הוא נחלש, הוא דאח, הוא לא מתגלה. אז האנושות היא מחפשת לה כל מיני דברים, כפירה ופילוסופיה ודתות מזויפות וכל מיני דברים. כן? אבל כשעם ישראל בגובה שלה זה ברור לכולם. בסדר? כן. נכון, כשעם ישראל מאוחד, זה לא רק מכפלת כוח ונוכל להתמודד מול כולם, כל הצבא. כשעם ישראל הוא אחד, אז השם זה יחריב את בית שני. שהתרחקנו מזה, את השנאת חיים. שנאת חיים, בעיה חברתית, מה הקשר בית המקדש? בסדר, אנשים לא נחמדים, לא, זה מחריב הכל. כן.
זה לא כל כך קשור, אבל רב אמר שאם אני נותן צדקה לגוי, זה לא נחשב צדקה. אז
כן, אז זה בסדר, זה נחשב צדקה, כי הם גם עוזרים ליהודים.
אבל אם עוזרים גם...
נכון, בסדר. אנחנו עוזרים לגויים. מותר לחלל שבת בשביל להציל גוי? פיקוח נפש דוחה שבת. מדה. האם מדה נוסעים בשבת כדי להציל גוי? לא, אתה לא יכול לתת ליהודים. עם מה? מתנות לאביונים צריך לתת, לוודא שמישהו ייתן את זה בו ביום, גם אם תתני את זה ליהודי שאין לו פורים ביום שלך יש פורים, אז גם לתת את זה. כאילו אם את גרה בפוסמה, עושה פה יומיים, לא? לא בכלל, חגיגה. אז צריך לדעת לתת מתנות לאביונים. מחצית השקל אפשר לתת לארגונים שעושים כאן. בכל מקרה, השאלה הזו לגבי חילול שבת, אין צוותים מוכרים חילול שבת בשגויים, זו שאלה שלא הייתה עד לפני בערך 70 שנה, כי לא היו צוותים, לא היו אמבולנסים יהודיים בכלל בחוץ לארץ וזה. עובדיה פסק שכל גדולי ישראל, גם הרב שלמה זמיר אוירבך, גם הציץ אליעזר, הרב ולדנברג, הפוסקים שלפני שתי דורות, כולם פוסקים שכן, שמחללים שבת להציבו, אפילו מלאכה דאורייתא, שזה חידוש, זה לא... כן? בסדר, טוב, בואו נקרא את זה בפנים, כי כמו הזמן שלנו פה בורח. הדברים האלה זה אור חדש למהר"ל. זה אור חדש, זה פירוש של המהר"ל על מגילת אסתר. הוא אומר כך: משלוח מנות איש לרעהו, דגום. המצווה היא, מצוות משלוח מנות, היא בפורים יותר מן יום טוב. כן, בפסח או בשבועות אין מצווה של משלוח מנות. שואל המהר"ל, למה המצווה הזאת יותר ביום זה מן יום טוב? אבל, אלא, הדבר הזה ידוע ממה שהתבר למעלה. כי פורים, חג פורים, למה תקנו אותו לדורות? ולישראל, מפני שניצח את זרע עמלק, אשר הם אויבים וצורים ביותר. כן, זה הנושא. כל ההצלה של פורים זה הכרענו את עמלק. זה לא אחשוורוש ולא בטעם ותרש ולא לא שום דבר. הנושא זה עמלק. וזה, כי ישראל הם הפך זרע של עמלק. במהות שלנו אנחנו שונים לחלוטין. מדוע? כי כל זמן שזרע עמלק בעולם, עושה פה מילה, אין שמו אחד. שעמלק במציאות, אז שם השם לא מתגלה בצורה אחדותית. לעומת זאת, ישראל הם מייחדים שמוער בבוקר. ובשביל זה הם עם אחד, וכן בו יתברך שהוא אחד, עם ישראל הם עם אחד במהות שלו. לכן הם גם צריכים להתנהג על פי האחדות הזאת. לא מספיק שעם ישראל הוא עם אחד בעצם שלו. הוא צריך להתנהג כך. כן, זה מה שהוא אומר. מפני שישראל הם עם אחד, במהות שלהם, בעצם שלהם, ראוי שיהיה בהם התנהגות של עם אחד. ויהיה להם חיבור וראות גמורה. לכן יש להם להחיות אביונים מצד שהוא אחיו. לא מצד שהוא מסכן. אני לא עוזר למסכן, אני מחזק את האחווה. והם עם אחד, כי דכתיב אצל מצוות הצדקה, אחיך. כי מפני שהם אחינו יש לתת צדקה. ולכך המצווה ביותר, ביום זה בלבד, הן משלוח מנות, הן מתנות לאביונים. זה דווקא, כי כולם מעצימים את האחדות שבעם ישראל. וזה יום מיוחד של האחדות. זאת אומרת, זה בדיוק מה שקרה במגילה. לכך תמצא בכל המגילה, כאשר באו לנצח כתיב, לך כנוס את כל היהודים. ניקלו היהודים לעמוד על נפשם. כן, הכינוס, ההתקהלות, ההתאחדות, זה היה הנשק הסודי של עם ישראל. זה בעצם היה המבוקש. הקדוש ברוך הוא רואה שהם מפוזרים ומפורדים, אז הוא מביא אליהם את הגזרה. בשביל מה? כדי שהם יגלו את האחדות שלהם. לא שיגלו את האחדות שלהם רק כדי לנצל מהגזרה, אלא כדי לגבור על כוחו של המלא. וחוזה כי במה שישראל הם עם אחד, לכן אם הם השם יתברך הוא אחד, כשהם מתאחדים, השם נקרא עליהם, ושם השם מתגדל על ידם, ובזה הם גוברים על המן וזרו, שם הם אחדות, השם יתברך. ובשביל כך, בפורים בפרט, כי זה מתאים להערת היום. הערת היום זה אחדות ישראל שהיא מגלה את אחדות השם. ייחוד השם, קוראים לזה בחז"ל. ולכן דווקא כל המצוות האלה של הנתינה, האחווה והחיבור, הם מתאימים. שכך בפורים בפרט זאת המצווה. משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. בשביל, בגלל, כי אילו המצוות הם תלויים, איפה הם באים? בזה שבמה שישראל הם עם אחד ביותר מכל האומות. למה אני נותן לו צדקה? מה אני נותן משלוח מנות? כי זה רעהו, כי זה אחיך. וכשאני נותן את זה, אני עוד יותר מעצים את החיבורים האלה, את האחווה הזאת, את האחדות הזאת. כן? צריך להתאחד בעם ישראל בכל יום. צריך להעצים את האחדות בעם ישראל. אבל פה חז"ל, שידעו שביום הזה יש הערה גדולה של אחדות, כן? הם רוצים שננצל את היום הזה. רוצים, תפגשו את ההערה של האחדות. יש פה הזדמנות לעם ישראל לקפוץ מדרגה באחדות שלו. איך? על ידי המצוות האלה. שלוח מנות, מתנות לאביונים. יודע, יש עוד מצוות, אבל בעיקר בשתי המצוות האלה שהם בעצם מחברים ומחברים ומחברים. יש ב... בחסידות, אני לא זוכר איפה, בחסידות כתוב ש... שאדם ייתן משלוח מנות לכל האוהבים שלו, לחברים שלו, לקרובים שלו, וגם ינסה לחשוב אם יש איזה מישהו שהוא פגע בו, מישהו שהוא, היה לו איזה, איזה, מה שנקרא, איזה משהו צורם השנה, איזה קנץ, איזה מריבה קטנה, איזה קפידה, ודווקא הולכת אליו לתת את המשלוח מנות שם. למה? כי פה אתה עוד יותר מעצים את האהבה והאחווה לעומת איזושהי פירודיות שהייתה. כן? אבל זה לא נסתק להלכה. זה כתוב בכלל בחסדות, באופן פשוט, אדם יכול לתת למי שהוא אוהב, למי שאוהבת, לשכנה, לחמות, למי שרוצים. זה. אבל הנתינה פה היא לא רק לפרגן. הנתינה פה זה להתחבר. להתאחד. כן? להתאחד. בין אם זה לעניים, לא כי הם מסכנים, אלא כי אני רוצה להעצים את האחווה שבינם. כן? וגם משלוח מנות. וזה כך יצא מאמרה לאיזושהי כוונה שבמצוות. כן? הכוונה הזאת להעצים בכל עם ישראל את האחים. יש שאלות? כן. בסדר? שיהיה פורים שמח, תהנו.